לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
אין תגובה.
למה?
אין תגובה. אין תגובה.
על מה? מה השאלה?
לאיראנים.
אין תגובה לאיראנים?
לא.
אין תגובה לאיראנים.
אנחנו לא מגיבים. ואם נגיב זה לא יהיה עכשיו, ואם נגיב עכשיו זה יהיה דרדלי מאוד. חד משמעית.
עכשיו, כלומר, זה בלעדי.
בלעדי.
זה בלעדי. אנחנו מודיעים לכם שאין תגובה ישראלית.
שוב. יכול להיות שתהיה בהזדמנות אחרת, יכול להיות שיהיה משהו דרדה לתגובה, כן. כמו שחשבתם שתהיה עכשיו, לא תהיה.
עכשיו נקודה. אתם חושבים שלקלמן יש איזה מקורות, בקבינט המצומצם, בקבינט המורחב, בקבינט האולטרה מורחב. לא, קלמן בסך הכל הצטרף לקבוצת וואטסאפ של הורים. הורים לילדים קטנים יודעים שיש את הקבוצה עם הגננת וקבוצה בלי הגננת. יש את קבוצת גן, לא רוצה להגיד משהו מהגנים שלי, גן מה?
זהבון.
גן צב, נגיד.
אופה.
ויש את קבוצת גן צב הורים. נכון, חיים? נכון? אז קלמן הצטרף לקבוצת, נגיד, צב הורים, ורק מההתרחשות שם הוא יודע שלא תהיה תגובה. וזה כי?
כי אם הם מתכננים מהם הבוקר להשמיד את טהרן, לא הם מחזירים את הילדים לבית ספר, נכון?
כן.
מהרגע שהודיעו שיש חזרה לבית ספר, נגמר העניין.
זה מדהים, אנחנו, הציבור הישראלי מקבל דיווחים.
הגננת היא הברומטר. אתה רוצה לדעת מה נתניהו יעשה? שאל את הגננת.
אבל זה בדיוק הבעיה, שהגננת עדיין ישנה. רוב הגננות בישראל בכלל לא יודעות, זה כל הביקורת. כל הביקורת על פיקוד העורף, זה שאחרי חצות, רק נגיד את זה מסודר, אחרי חצות, פיקוד העורף מודיע, כל ההגבלות הוסרו, ואפשר לשלוח את הילדים, מה זה לשלוח את הילדים? אפשר לפתוח את המסגרות החינוכיות בהן הגנים, הקייטנות של פסח. אבל גננת שלא צריכה לקום מוקדם בבוקר לפתוח את הגן, הלכה לישון, לא שם שעון מעורר, והרבה מאוד גננות אי אפשר להשיג הבוקר כדי לעדכן אותן שזו החלטה של פיקוד העורף, וזה בין היתר הביקורת של פיקוד העורף שמקבל החלטה כזאת ב-12 בלילה.
אז הפנייה הראשונה שלנו אליכם מאזינים, אם יש מסביבתכם גננת,
ישנה.
וישנה, תאירו אותה, קלות. נגיעה קלה בכתף, לא, שלא תיבהל.
כן.
ושתתחיל להתארגן על עצמה.
אז אנחנו הציבור לא מקבלים מידע שוטף באמת על המלחמה. אנחנו מקבלים מכל מיני הדלפות וכלי תקשורת ערביים בדרך כלל, או מערביים. אז הדרך היחידה לדעת, איך ידענו שתהיה מתקפת כתב"מים על איראן? הייתה פתאום הודעה של פיקוד העורף שיש הגבלות, ואז אמרנו, אופה, משהו קורה, ואז באמת נודע ששולחים כתב"מים לעברנו. והנה הבוקר אנחנו מניחים שלא תהיה תגובה ישראלית, כי המגבלות האלה הוסרו, ואפשר לעשות שמח. לעשות שמח, כלומר, לשלוח את הילדים למסגרות.
כן.
אז חיים זקן, הטכנאי, אומר את מה שאני שומע מהרבה הורים, כולל מעצמי, שבהרבה גנים, בגלל ההודעה הזאת, אין קייטרינג, לא סידרו את ארוחת הצהריים, לצורך העניין. אצלנו באחד הגנים, למשל, הולכים להזמין פיצה לילדים בצהריים. חיים, קח את זה גם אליך. לא הספיקו להתארגן על הדברים האלה, אז הורים צריכים להסתדר.
פיצה זה בריא לילדים.
פיצה זה טעים לילדים.
זה נכון. אפשר לשלוח קריך עם הילדים, לא?
נכון, אתה שולח קריך. כמה אתה לא שלחת לילדים למסגרות, תגיד לי.
הרבה.
יש לך ארוחת בוקר, אתה שולח קריך, ובצהריים יש ארוחה חמה.
הבנתי. הכוונתי קריך חם.
טוב, יחד עם הטוסטר אובן. אז אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה הבוקר. גם על החלק האיראני של הסיפור הזה, וגם על החלק הקייטנתי. כאן הדסר, גם ברדיו, כאן רשת בית, גם בטלוויזיה, כאן 11, גם ברדיו, כאן מורשת. אנחנו זמינים, אגב, לשידור בעוד כלי תקשורת נוספים, אם תרצו. אם יש לכם תחנת רדיו שאתם רוצים לשדר אותנו בה, אם יש לכם תחנת טלוויזיה.
אנחנו פתוחים להצעות. סולימן מואסם, אמרנו שיש שתי
אפשר... לא אמרנו קודם כל מי העוסקים
במחר. נדב רוזמן עורך, נדב רוזן צפי ויעל שקד מפיקים, חיים זקן, כבר אמרנו, תכנן השידור. אמרנו שיש שתי דרכים לדעת אם אנחנו הולכים להגיב באיראן או לא. האחת, לדבר עם מישהו בקבינט, מה שרובנו לא יכולים לעשות. האחרת, לדבר עם הגננת, רובנו כן יכולים לעשות. מי שלא ידבר עם הגננת, אבל לדעתי כן מדבר עם אנשי הקבינט, זה סולימן מסועדה. סולימן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה?
אין גננת לדבר איתה, אז...
כן אמרתי, בסדר, גם קבינט זה בסדר.
בעזרת השם,
תבוא סולימן. תבוא עם סנדוויץ' לקבינט.
כן. טוב, זה נושא אחר. לגבי הקבינט, שרי הקבינט, גם המורחב וגם המצומצם, בעד תקיפה באיראן, הם מבינים וגם הצביעו שאי אפשר לעבור על המתקפה האיראנית על ישראל בלי תגובה.
הם הצביעו? הייתה הצבעה?
ברור, הייתה הצבעה, אגב, בלילה של של המתקפה, גם בקבינט המורחב וגם במצומצם. השאלה הגדולה כרגע היא איך ומתי, כלומר איך תהיה התגובה הישראלית ומתי היא תהיה וגם איפה. נדמה לי שעל האיפה יש גם הבנה שבגלל המתקפה חסרת התקדים בכל זאת כתבאמים טילים בליסטים במספרים מטורפים וגם טילי אישיות על ישראל שצריך גם להגיב. אבל יש חילוקי דעות מתי עושים את זה ובאיזה אופן. וכרגע הדבר הזה מושה. אגב, בעיקר בגלל התנגדות אמריקאית, צריך להגיד, נתניהו היה רוצה לתקוף.
לא, אבל תסביר גם משהו. אתה אומר בוודאי שהייתה הצבעה והחליטו לתקוף. מה, הצביעו על מה? כלומר, מי בעד לתקוף? כן, בגדול אנחנו בעד לתקוף וזהו, ואז הולכים הביתה ולא תוקפים?
נכון, ואז הגיעה השיחה מהדוד סם, והחליטו להשות את העניין הזה. עכשיו, להגיד לך מה קרה
שם בדיוק... מי זה החליטו?
בדיוק...
נתניהו החליטו?
כן.
גנץ ונתניהו החליטו? לא, אני לא מבין לך... את... רק תסביר את מנגנון קבלת ההחלטות. אתה אומר, הייתה הצבעה. מי בעד לתקוף? יש רוב בעד תקיפה, אבל... ואז... ומה הייתה ההחלטה האופרטיבית?
כן, תקיפה יכולה להיות השמדת טהרן, ויכולה להיות שזה מדען בדרום משהו שם ימצא את מותו בתאונת אופנוע.
זה בדיוק העניין. זאת בדיוק הנקודה. השאלה עכשיו, איך אתה תוקף? וזה העניין של קלמן, מה שקלמן אמר עכשיו, הוא כלל הנקודה. האם אתה תוקף עכשיו בטילים חזרה לאיראן? האם אתה מחסל מדען? האם אתה שוב תוקף מטרות איראניות בדמשק, בביירות, בתימן, בעיראק? כרגע העניין הזה, איך להגיד את זה, בודקים כאן בישראל איך לעשות את הדבר הזה, ובעיקר מתי. עכשיו, כפי שראיתם, זה לא נעשה מיד, בעיקר בגלל שפיכת מים צוננים מביידן על הרצון הישראלי לעשות את זה באופן מיידי. בשיחה בין נתניהו לביידן, שנמשכת כמעט 20 דקות, 25 דקות,
באותו לילה.
ביידן אומר לראש הממשלה, כן, ביידן אומר לראש הממשלה, אנחנו לא נשתתף אתכם בתקיפה. עכשיו, זה לא היה בהודעה רשמית של הבית הלבן, אבל זה גם היה בתדרוכים, וזה גם מה שאנחנו מבינים גם כאן אפילו מהמקורות הישראלים. ראש הממשלה אומר לביידן, אנחנו כן, התגובה שלנו כן תגיע, במקום ובזמן המתאימים. אגב, להבנתי, זה גם מה שראש הממשלה אומר לשרים, לשרי הליכוד, כדי להרגיע אותם למה לא תוקפים, וזאת גם הסיבה שהוא מבקש מהם לא להתראיין. אני לא יודע להגיד לכם ולהתחייב לכם על מתי תהיה התגובה הישראלית ואיפה, אבל כן בישראל מבינים שמתקפה חסרת תקדים, כזו מאיראן על ישראל, אי אפשר להעביר אותה על סדר היום, אבל יש עוד דברים שישראל עוסקת בהם כרגע. יש גם את המלחמה בעזה, יש גם את הלחימה בצפון, יש את סוגיית החטופים שפתאום יש לנו עדכון בימים האחרונים.
אז בוא נעדכן רגע.
כן, אז חמאס מחזיר תשובה שלילית, אבל הפעם התדרוכים שמגיעים מחמאס לתקשורת ערבית, בעיקר לכמה ערוצים, למשל ערוץ אל-ג'זירה, הם מעלים את הדרישה שיש איזושהי התגמשות בעניין צפון הרצועה, אבל יש עכשיו התעקשות אחרת מצידם, והיא קודם כל אנחנו רוצים לראות הפסקת אש של 6 שבועות, ואחר כך לשחרר חטופים. ישראל אומרת הדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו הסכמנו לקווים אחרים לגמרי בפסגת קהיר, גם בפסגת פריז, ולכן הדבר הזה לא מקובל עלינו. קודם כל הפסקת אש ושחרור חטופים זה יקרה ביחד, לא מחכים עם שני הדברים האלה, ואחר כך עוברים לשלבים הבאים של העסקה, ועל זה העניין הזה תקוע כרגע. אנחנו לפי המקורות הישראלים כאן במבוי סתום לגמרי, שום דבר לא מתקדם כרגע. ישראל לא מקבל את התנאי הזה של חמאס, קודם כל להגיע להפסקת אש לא של 6 שבועות, אפילו של שבוע אחד, ואז לשחרר חטופים, ולכן אנחנו במבוי סתום.
המוסד הוציא אתמול הודעה שאומר סינואר לא רוצה עסקה.
נכון, האמת שהייתה הודעה מאוד, מאוד חריגה של המוסד ברמת הפרטים, שהוציאו את המשרד ראש הממשלה מטעם המוסד, והם אומרים, תחיית הצעת 3 המתווכות, שכללה מרחב משמעותי ביותר של גמישות מצד ישראל, מוכיחה כי סינואר אינו רוצה בעסקה הומניטרית ובהשבת החטופים, וממשיך לנצל את המתיחות מול איראן ולחתור לאיחוד הזירות והסלמה כוללת באזור.
אוקיי.
זה המוסד. אנחנו מבוי סתום, אין כרגע עסקה, ובישראל מבינים שגם לא צריך ליזום עוד מתווים, כי חמאס לא רוצה עסקה.
סולימן מסעדה, תודה.
תודה, תודה.
תודה.
לירן חוג'אין, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
בוקר טוב, קלמן.
בוא נעשה רגע סדר, אחרי שדיברנו על זה בתחילת התוכנית, אבל עדיין, בוא ניישר קו. מתי התקבלה ההחלטה? למה התקבלה ההחלטה? ומה קורה הבוקר בכל מוסדות החינוך?
אז בוא נתחיל שמזה שהבוקר זה בעיקר בוקר של כאוס מאוד גדול ברוב הרשויות המקומיות בעניין מערכת החינוך. ההודעה התקבלה קצת אחרי חצות, ההודעה הרשמית של פיקוד העורף, שאין בעצם מגבלות. זה אומר שאפשר להחזיר את קייטנות הפסח. אבל כמו שכותב ממש הבוקר, מי שבעצם מנהלת במחלקות החינוך בשלטון המקומי, להחזיר את מערכת החינוך זה לא בלחיצת כפתור. כלומר, אנחנו נמצאים במצב שלא מעט מהרשויות המקומיות מודיעות הבוקר שהם יחזירו את הלימודים, את המסגרות שיש בשעה 10, לא את הכל. המילה היא נעשה מאמצים להחזיר בשעה 10, מה שאומר שכמות ההודעות בתוך הקבוצות של ההורים היא מאוד גדולה, ובעיקר ההיסטריה, כי נוצר מצב שקודם כל אין ההזנה, לא התכוננו לעניין של אוכל, צריך להתארגן לאוכל, מי שצריך הסעות צריך להתארגן מחדש ולא התארגנו על הסעות, ובעיקר יוצא מצב שיש סייעות וגננות שהתכוננו לא להגיע, ועכשיו צריך להחזיר אותם ממקומות שונים, ואין מספיק צוות בכל מקום ובכל גן, מנסים לעשות איזושהי קומבינציה, נגיד כבר עכשיו להורים, בכל רשות זה פועל אחרת, על פי מה שאני יודע, גם בביקת הירדן, גם בבאר שבע, ולהבנתי גם בחולון ובת ים, הודיעו שיחזירו רק מחר את מסגרות החינוך. כל שאר הרשויות מנסות איכשהו להתארגן. במודיעין, החינוך המיוחד, גם הודיעו שינסו להחזיר אותו בהמשך היום. כלומר, אנחנו שומעים בעיקר כעס מאוד גדול. אם זה ראש עיריית עוד השרון אמיר כוכבי שראיתי שצייץ הבוקר ממש איזה פוסט ממש זועם נגד פיקוד העורף וההודעה המאוחרת, ראש עיריית נשר רועי לוי שצייץ גם הוא ציון 100 לחיל האוויר, ציון נכשל לפיקוד העורף, ובעיקר שרשויות שזועמים על ההחלטה המאוחרת וההודעה של להודיע עכשיו להורים שכן חוזרים, לא חוזרים. אתם לא רוצים לתאר מה קורה עכשיו בוואטסאפ שלי מההורים הזוהמים והכועסים, שכל אחד שומע הנחיה אחרת ואף אחד לא יודע שכל זה קורה, שבמקביל ההורים צריכים ללכת לעבודה כמובן, זה לא השתנה מאתמול, כך שכל ההתארגנויות וכל זה קורה הבוקר באיזשהו ניסיון לחזור לשגרה, אבל חזרנו כרגיל לכאוס הגדול שיש כאן במערכת החינוך. אגב, נתקלנו בזה כמה פעמים, נזכיר לכם גם את הקורונה וגם אחר כך במלחמה, כלומר היו פה כל הזמן זה אותו בלגן שאנחנו רואים בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי, והפער הזה בין מי שצריך לעשות ולבצע את הדברים לבין מי שמחליט אותם.
לירן, תודה רבה לך.
תודה.
ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. מה קורה בערד הבוקר?
תראו, אני רוצה להגיד שלא התחברתי לכל מה שאני אמר פה. אנחנו נמצאים כרגע בתקופת מלחמה, כבר מעל חצי שנה. המסגרות היו לפעמים סגורות, לפעמים פתוחות, בהתאם להערכות מצב. נכון, קיבלנו הודעה רק אתמול ב-12 בלילה על פתיחת הלימודים. מצד שני, כל האירוע היה במוצאי שבת בשעה 2-3 לפנות בוקר, ואחרי זה נגמר, ואנשים כבר ביום ראשון בבוקר שאלו למה אין מסגרות. ואם לא היינו פותחים היום, ההורים היו צועקים, למה אתם לא פותחים? ובצדק. אני נכון שדרך אגב, שראה אליי ותתנצל על השעה מאוחרת, מסיבות שלא תלויות בהם, אוקיי? זה הגיע להם הרבה מלמעלה. ואנחנו בדיוק בחצות, הודעתי למנהלת אגף חינוך, מחר פותחים לימודים כרגיל, תתארגנו, תודיעו לצוותים, הרי בסופו של דבר, איפה נמצאים כל צוותי ההוראה? אנשים לא טסו לחול.
אז קודם כל, לסכם רק את תחילת שיחתנו, אתה לא כועס על המערכת, אתה מבין אותה.
אני, מה קשור מבין? אנחנו נמצאים במצב לחימה, ראו שרגוע פה, אנחנו נכון שכבר אתמול בצהריים,
הנה, אתה מבין את המערכת, אבל אנחנו לא מבינים אותך. רגע, יאיר, יש לך איזה קצת ניתוקים בקליטה. עכשיו, אין ניתוקים, אין בכלל שום דבר. שומע אותנו? מה קורה בערד, אגב? מה קורה בערד עם הקליטה הסלולרית?
יש אנטנה אחת, מרכז העיר, לדעתי הוא התרחק ממנה.
אה, חבל מאוד. בכלל מעניין מה קורה בערד...
בכלל?
כן.
כי מה?
לא יודע, סתם.
רחוק לך.
לא, מתי, אני זוכר מתי הייתי בערד פעם אחרונה. ומה... אה, אני זוכר מתי הייתי בערד פעם אחרונה. עשיתי להם המלח, ואז סגרו איזה כביש, הייתי חיסוע דרך ערד. ואז הסתובבתי קצת בערד.
כן, אני חושב שאחוז... טוב, אני לא רוצה להגיד את זה.
נו, תגיד.
את מה שלא רציתי?
כן.
אחוז גבוה מהאנשים שנמצאים בערד, אם הם לא גרים בערד... נמצאים בערד כשהם בדרך לים המלח.
כן.
נכון?
מה, אתה מרגיש שזה אמירה שנויה במחלוקת?
לא, זה כאילו...
הוא חזר אלינו? אנחנו יכולים להמשיך לדבר על ערד גם בידרו של ראש עיריית ערד. אנחנו לא יכולים להביא את ראש העירייה כדי לדבר על ערד. טוב.
נחזור אל העניינים האלה של החינוך.
בהחלט.
אלוף המילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם ים יום.
איזה פאוזה לפני שענית. התלבטת קצת.
איך תמיד אני מתלבט, אז אפשר לדעת. אתה אומר משהו בסוף... אל תצאי. אתה אומר משהו בסוף אתה צריך להתחרט, אז תחשוב שנייה קודם.
טוב, אז ברוך השם לא מתחרטים. תראה, דיברנו בתחילת התוכנית על האינדיקציות שלנו כאן לזה שלא תהיה תקיפה, כי גני הילדים נפתחו, אבל בואו נדבר רגע טיפה יותר ברצינות. האיראנים תקפו, אנחנו וחברינו יירטנו, מה עכשיו?
מה שיהיה עכשיו? נמשיך לחיות את חיינו, צריך לחזור לעזה, לסיים שם את המלאכה. זה לדעתי חשוב מאוד מאוד מאוד. זה כשנגמור את עזה, נעמוד לפני הבעיה הגדולה באמת.
כלומר, אתה מדבר על לבנון, אני שאלתי על איראן. יש דרך לסיים את האירוע הזה בלי להגיב?
תראה, יש דרך לסיים את זה בלי להגיב. יש לזה מחירים, יש לזה גם יתרונות. למשל, לאמריקאים... נוכל לפנות לאמריקאים ולבקש יותר עזרה, כי אנחנו נענים לבקשתם. וצריך למצוא איזה דרך חכמה בשביל שהאיראנים ישלמו מחיר גבוה.
בלי שהאמריקאים ירגישו?
לא, שהאמריקאים ירגישו, אבל לא יוכלו להגיד לנו לא.
כמו מה?
כמו מחיר מאוד גבוה שיבוא בסייבר.
ואז מה? זה פחות יפריע לאמריקאים, כשהאמריקאים אומרים אל תגידו, מתכוונים...
ללא ספק, ללא ספק.
הם מתכוונים אל תשלחו טילים ללב טהרן.
בדיוק. אל תסבכו אותנו במלחמה עכשיו.
מה זה לפעול בסייבר למשל?
למשל, להגיע למצב שבו בטהרן מתפוצץ משהו שהוא מאוד חשוב לאיראנים, כי הטמפרטורה בו עלתה, אני ממציא עכשיו כמובן, כי מערכת הבקרה שלו לא מתפקדת.
מה, נגיד, מה היית משבש באיראן, לא היית יכול?
לא יודע, אני סתם...
כל אחד יבחר איזה שהוא נכס.
לא, דווקא מכיוון שזה סתם, אז אפשר לזרות.
כל אחד יבחר את מה שהוא מעדיף.
עוד רגע, אנחנו נעשה סבב בקרב המאזינים, כל אחד יבחר משהו שהוא מעדיף. מה המאזין יעקב המדרור היה רוצה לשבש באיראן, לא היה יכול?
לא יודע, משהו שבוער חזק, ושנראה למרחוק.
חנוכיה, נרות חנוכה.
כן, אתה יודע, וירטואלית כזאת, באמצע טהרן.
זו התגובה הציונית ההולמת לאירוע.
לא, אבל זה במערכת המורכבת שיש לנו, מאחר ויש לנו מלאכה לסיים באז, ובעיניי זה ממש קריטי שנסיים אותה. ומאחר ומחכה לנו בקיץ בעיה גדולה ששמה חיזבאללה. ואנחנו עם לבדד ישכון, אבל אנחנו מעדיפים שארצות הברית תהיה לצידנו במעמד הזה. אז יש מחירים שהם... אתה לא אוהב אותם, הם לא אידיאלי, אבל אתה משלם אותם כי צריך.
אין עניין אחרי התקפה חסרת תקדים וקשה שכזו, להציב, להרים דגל אדום מול הצד השני ולהגיד, מי שיתחיל יש. איתנו ככה, ישלם יש. מחיר כבד מאוד, אל תתעסקו איתנו?
יש, אבל תזכור איפה זה התחיל. זה לא שאיראנים יום אחד התעוררו ואמרו, אנחנו צריכים לתקוף את ישראל. הם התעוררו יום אחד, והסתבר להם שכל צמרת אל-קודס נעלמה, כי באיזה בניין בדמשק מישהו הפציץ.
אני יכול להתחיל את ההיסטוריה מעט יותר מוקדם, לאו דווקא לפני שבועיים.
נכון, בוודאי.
קלמן בא עם הפנקס, תפתח את הפנקס, מתי זה התחיל?
האיראנים בנו סביבנו טבעת של אש, והם אמרו, אנחנו לא שייכים, מה אתם עושים? זה הם עושים. ואנחנו החלטנו להגיד להם, לפי מקורות זרים זה אנחנו. רבותיי, יש מחיר, ומי שיתעסק איתנו ימות.
תגיד, אנחנו צריכים אישור אמריקני, כלומר, אם אנחנו יכולים לפגוע באמצעות סייבר, במשהו שבוער בטהרן, או whatever, או כזה שאולי קשור לתוכנית הגרעין, זה לא משהו שאנחנו עושים ממילא כל הזמן?
אנחנו עושים, אבל במידה מסוימת, ולכל זאת צריך להעלות את הבר.
עכשיו, אמרת, מצפה לנו בקיץ, חיזבאללה מחכה לנו, אתה איתנו?
כן, כן, לגמרי.
חיזבאללה מחכה לנו בקיץ או משהו כזה? מה אתה יודע על מה שצפוי בקיץ?
מה חיזבאללה?
נתת פה את לוחות הזמנים לשנה הקרובה, ואמרת שיש לנו את חיזבאללה בקיץ. משהו שאנחנו לא יודעים, כי אצלנו בפנקס זה לא מופיע.
לי מופיע יוון בקיץ, מה...
אז אני אסביר לכם, תראו, אם אולי אתם לא יודעים, כי אתם מנותקים, יש 80 אלף ישראלים שהם גרו פעם בצפון, ועכשיו הם פליטים.
מה אתה אומר, זה לא...
ואין פתרון להחזיר אותם, אלא אם כן יקרה משהו עם חיזבאללה.
כן.
או שאמריקאים ישכנעו אותם לחתום על איזה הסכם, והם יעלמו צפונה, או שמדינת ישראל תעמוד בפני השאלה, מה היא עושה לקראת הקיץ?
למה קיץ?
למה קיץ?
זה אחת האפשרויות, כי נגמור עד אז בעזה.
כן?
כן.
מה אמור לקרות בעזה בקיץ?
נכבוש את רפיח, נפרק שם את גדודי החמאס.
יש כבר תאריך, אתה אומר.
כן. נגמור את סביב אל מחנות המרכז. ואנחנו נצטרך... להחליט מה אנחנו עושים.
אבל מאיפה הביטחון שאנחנו באמת הולכים לעשות את הדבר הזה?
אני מעריך שהיום במדינת ישראל, בעיקר לאחר התקפה האיראנית, אין בן אדם אחד שחושב שאנחנו לא נעשה את הדבר הזה.
אני לא יודע אם אתה צודק. אני לא יודע אם אתה צודק פעמיים. אין אם יש אנשים שספקנים בנוגע לזה שישראל באמת תיכנס לרפיח ולמחנות המרכז, ותכבוש אותם, ואין לגבי... האם כולם... קיצור, גם לגבי הספקנות וגם לגבי השאלה אם זה יקרה.
אז
קודם כל, אני, הערכה שלי, שאין היום כמעט שום סיכוי שלא נעשה את זה. צריך לקרות משהו מאוד מאוד גדול, כדי שממשלת ישראל תחזור במאה ההחלטה הזאת. דעת הקהל הישראלית לא תיתן לה, והמציאות לא תיתן לה. ימשיכו לירות משם כל מיני דברים.
אז אתה אומר, לוח הזמנים, אזרחי ישראל תפתחו יומנים.
הערכה שלי, שהסיכוי שישראל תיכנס לרפיח מחנות המרכז הוא יותר מ-90%, ואחרי זה תעמוד בעיה שאני לא יודע להגיד לגבי שום דבר של אחוזים, מה עושים בצפון.
לא, העניין הוא שישראל עד כה התגלתה כלא מאוד מזדרזת לקבל החלטות, בוא נגיד את זה בעדינות. ולכן אתה אומר, אנחנו מסיים ברפיח עד הקיץ, בקיץ אנחנו כבר נתמודד מול חיזבאללה, עד עכשיו זה לא היה נראה כאילו בוער לנו לטפל בבעיות, בין אם זה מדובר בחטופים, בין אם מדובר בעקורים מעוטף עזה, ובין אם מדובר בעקורים מהצפון.
נכון, בחטופים זה לא תלוי בנו. לוח הזמנים הוא לא שלנו באמת. הוא תלוי מאוד מאוד בשכנינו מעזה, חמאס רשות.
כן, אוקיי, בסדר.
לא אנחנו קוראים את לוח הזמנים.
נשאיר את הוויכוח הזה למועד אחר.
לא אנחנו קוראים שם את לוח הזמנים.
אבל אתה יודע, מבחינת מה שקורה בצפון, וגם מבחינת לוח הזמנים של המבצע בעזה, אנחנו דוחים ודוחים ודוחים ודוחים.
כי אנחנו חיכינו להבנה מוחלטת, האם יהיה הסכם חטופים או לא.
ועכשיו שהבנו שאין, אתה אומר?
אין ברירה.
זה השלב שבו אנחנו פועלים.
בוודאי, כי אין ברירה. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו סיכוי להגיע לחטופים האלה, צריך להגיע אליהם.
כן.
והם נמצאים או מתחת לרפיח, או מתחת למחנות המרכז, אל בלח. דיר אל בלח. ולכן אין ברירה, אפילו מבית החטופים חייבים לפעול. אז זו רגע צריך לפעול מההיבט של להשמיט היכולת הצבאית של חמאס, שבשביל זה יצאנו למלחמה.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה על השיחה
תודה,
הזו.
תודה.
תודה רבה גם לכם ויום טוב.
משה שטיין מייצוג כתבנו לענייני משטרה, שלום.
שלום קרן, בוקר טוב.
מה המצב?
בסדר, אתה יודע, נסים להתאפס על המסגרות.
כן, מה אצלך הבוקר?
קמתי מוקדם, סימסתי לגננות, מה קורה, ואתה יודע, כולם ירדו למחתרת.
אתה מחכה לתשובה, שהגננת התעורר.
כן, אבל הנה עוד מעט נפתח.
לא, אבל מה קורה בקבוצות? כמה זה יש? כמה ילדים זה?
שניים.
שניים?
זה נורא.
אז מה קורה בשתי הקבוצות של קבוצות הוואטסאפ של הגנים?
בתשע פותחים אצלנו את שתיים.
ומה עושים עם אוכל?
במעון ארוחת בוקר בבית. ובגן גם ככה צריך להביא אוכל.
מביאים אוכל לכל היום?
לא, בגן גם ככה אתה מביא קופסה.
כן, לא, אבל ארוחת צהריים?
במעון שיש ביום, אין אצלנו צהרון.
וואלה, אוקיי.
קייטנה, זה בלי צהרון, עד אחת.
אוקיי.
יפה.
בסדר. איך קוראים לגן, אגב?
גן איילה.
איילה.
זה על שם הגננת או איילה חיה?
על שם החיה.
לאיילה החיה, לגננת קוראים מילה, זה לא רחוק.
זה משהו שהשתנה, נכון? בגנים לאורך השנים. אתה באיזה גן היית, קלמן?
לא זוכר,
אתה לא זוכר?
לא על השם.
אני זוכר מה...
הגננת הייתה עדנה, אבל לא נראה לי...
כולם היו עם גן עדנה. אני הייתי בגן מרים, כולם היה השם של הגננת. עם הזמן זה השתנה ל...
היא עוזרת נגיד.
אם היא עוזרת, זה גן אחר.
אתה מתחיל שנה עם גן מרים, מרים החליטה להתפטר במחאה על משהו באמצע הזה, ופתאום...
גננות...
ציפורה, אז מה זה נהיה גן ציפורה באמצע השנה?
אז אתה מתייחס לגננות כאילו זה דור ה-Y.
הייטק.
שקופצים מעבודה לעבודה. לא, זה דור שבו התחלת בגיל, לא יודע, 25 להיות גננת, סיימת בגיל 80 להיות גננת, וזהו.
שתיים, יצאים אתה כבר איתנו, מה קורה עם הבדיקות של המבקר, את מה שקרה בשבעה באוקטובר?
סיפור מעניין, זה לא רק עם המבקר, אלא עם התחקירים בכלל, כולנו זוכרים את הסערה שהייתה בצהל סביב עניין התחקירים, כן לתחקיר, לא לתחקיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, לא לתחקיר, ובסופו של דבר בחודש חודשיים האחרונים הצבא יוצא לתחקירים, ובמשטרה שאירוע מאוד מעניין, אני חייב לומר, בכל סיפור התחקירים. כן, יש תחקירים כבר כמה חודשים ברמת היחידות והמחוזות, ואיזשהו צוות תחקירים ארצי, אבל בימים האחרונים...
פנימי, כלומר, המשטרה בודקת לעצמה את התפקוד שלה.
נכון. ויש מה לבדוק, וגם על זה אם יהיה לנו זמן לדבר. יוצא מכתב אתמול של מפקד מחוז דרום, שבו הוא ניצב אמיר כהן, שבו הוא מורה לשוטרים שלו לא לשתף שום חומר, מסמך, מידע בעל פה או בכתב או בכל דרך עם צבא הגנה לישראל, שהחל לאחרונה לתחקר בעצמו, כמו שאמרנו, את אירועי השיבה באוקטובר. בעצם אומר מפקד מחוז דרום לשוטריו, צהל מתחיל בשחקור, יש הרבה דברים שהם בעצם בממשק בינינו לבין הצבא, אל תשתפו פעולה עם התחקיר של הצבא, בלי לבקש אישור מראש מהמבקר, וכמובן לעדכן את...
מהמבקר, מבקר המדינה שבודק גם הוא.
בדיוק, מבקר המדינה שבודק גם הוא, והוא בחודשים האחרונים כן מקיים...
צהל בודק את המשטרה?
המשטרה? לא, צהל לא בודק את המשטרה, אבל בגלל שיש הרבה דברים שהם בממשק בין צהל ובין המשטרה, אז כנראה שמחוז דרום...
לא, אתה אומר, צהל בודק, צהל בודק את עצמו, וכדי שהוא יוכל לבדוק את עצמו כמו שצריך, הוא צריך מידע מהמשטרה.
בדיוק.
אבל ההחלטה הזאת, ההוראה הזאת של מפקד המחוז הדרומי במשטרה, על מה היא מתבססת שצריך את אישור מבקר המדינה?
כך אומרים לי בתגובה במשטרה. כך אומרים לי בתגובה במשטרה. המשטרה ביקשה את עמדת המבקר לשיתוף פעולה עם הצבא, מתוך תחושת אחריות לשימור הליך נקי, ללא רבב למול המבקר, וסוכם כי ניתן להמשיך את ההליך עם צהל, כל ניסיון לייצר תמונה אחרת חוטא לאמת. אז אני לא יודע בדיוק למה, אם כן, למה מפקד המחוז אומר לא לשתף פעולה בלי אישור מראש מהמבקר. אבל האירוע הזה באמת מורכב, אבל זה לא רק זה, ברקע ידיעה שפרסמנו שבוע שעבר בכאן 11 על כך שהמפכ"ל בעצמו מבטל במהלך החודשים האחרונים פעמיים דיון הפקת לקחים ארצי שבו אמורים להשתתף בעצם כל סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה להפקת לקחים מאירועי השבעה באוקטובר ברמה הארצית, וזה אמור בעיקר להיות דיון הפקת לקחים למשל המקרה של רדואן, לתרחישים עתידיים ומלחמות עתידיות, ויש לקחים שצריך להפיק, והמפכ"ל פעמיים מבטל את הדיון הזה, והמשטרה אומרים שזה לא ביטול אלא דחייה, אבל במחוזותינו ידוע שדחייה שנדחתה לתאריך לא ידוע כמוה כביטול, והסיבה לכך היא בעיקר הבדיקה של מבקר המדינה, ותחושות שאני שומע במשטרה כבר תקופה ארוכה, לפני שבעצם גיליתי על הביטולים האלה של המפכ"ל, שיש חשש מאוד גדול במשטרה, גם מהבדיקה הזאת של מבקר המדינה, וגם מוועדת חקירה עתידית, והדבר הזה משפיע על כל תהליך התחקור והפקת הלקחים במשטרה. ועוד שורה אני אגיד לכם ברקע, לפני קצת יותר מחודש פורסם הדוח של ועדת החקירה לאסון מירון, ובדוח יש ביקורת מאוד גדולה על המשטרה בדיוק בנושא הזה של תחקירים, אחרי שוועדת אור לפני 20 שנה כבר ביקרה את המשטרה על הדרך שבה היא מתחקרת אירועים, ובמירון המשטרה לא תחקרה את האסון. נכון שנפתחה חקירה פלילית ומיד אחר כך הוקמה ועדת חקירה, אבל הוועדה לאורך השנתיים שבהם היא עבדה אמרה למשטרה, אתם יכולים לעשות תחקיר, הצלת חיים זה לא קשור, יש את הציר שלנו של ועדת החקירה ועדיין צריך להיות תחקיר של הפקת לקחים, והמשטרה במשך כל התקופה הזאת סרבה למרות דרישות חוזרות ונשנות של הוועדה, ובסופו של דבר הוועדה מותחת על המשטרה ביקורת חריפה. כל העניין הזה של תחקירים מאוד מלחיץ את המשטרה.
אוקיי.
זה שיש ברקע בדיקה של המבקר ושל ועדת חקירה עתידית גם כן.
משה, תודה רבה לך.
תודה.
ליאורה שמעוני, מנהלת חטיבת חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לפני הכל, את יכולה לעשות לנו סדר, ככל שאת יודעת, כמה גופים בודקים נכון לעכשיו את אירועי השבעה באוקטובר?
כמה גופים בכלל? אני מניחה שכל גוף צריך לבדוק את עצמו, קודם כל. גם משרדי הממשלה, גם צהל, גם המשטרה, כפי ששמענו לפני רגע. זה סדרי מנהל תקנים, לא בגלל שצריך לעשות את זה, אלא בגלל שחובה לעשות את זה, כדי להשתפר לעתיד, כדי לזהות את הדברים הטובים
שנעשו. לא, לפעמים נדמה לי שגופי חקירה, כמו מבקר המדינה, מעדיפים, או משטרה, להבדיל, כי זה חקירה פלילית, מעדיפים שגופים לא יחקרו את עצמם, כי יש בחקירה הפנימית הזו לפעמים מעין משהו פוטנציאלי שיבוש הליכים. אומרים תעזבו, תנו לנו לבדוק מבחוץ.
ומה שאתה אומר זה דבר שהוא בלתי סביר, משום שכל גוף צריך קודם כל לבנות.
לא בפעם הראשונה, אגב, שתדעי לך.
חשוב לי רק להגיד לך.
גם לא האחרונה, אני מבטיח.
אני מבין שפעם ראשונה, הפעם ראשונה נחשפת לתוכנית שלנו.
אני לא, כבר לא פעם ראשונה.
אז הייתי יודעת שקלמן כך נוהג, כן.
אוקיי, אבל אני אומרת שזה חשוב שכל גוף יבדוק את עצמו, כי זה בראש ובראשונה הגוף יודע מה הוא עשה, איפה הוא עשה, מה היו השיקולים שלו. יודע יותר טוב ממה שאחרים יודעים על אותו גוף. היתרון של גוף חיצוני הוא שהוא יכול לעשות את הבדיקה הזאת בראייה אובייקטיבית משל עצמו, בראייה המקצועית שלו, שלא לדבר על גוף כמו משרד מבקר המדינה או ועדת חקירה בעתיד שתקום, אשר יכולים לעשות אינטגרציה של מידעים ולמעשה של סוג של הפקת
לא, אבל ליאורה, אני מניח שהגוף
הוא יכול להביא למסקנות הרבה יותר רחבות ומערכתיות.
גוף שאנחנו בודקים למשל זה צה"ל, אז צה"ל תהיה לו גם ועדת בדיקה פנימית של צה"ל, גם את מבקר המדינה וגם ועדת חקירה ממלכתית שתקום מתישהו ותבדוק אותו. איך צריך להתייחס לכל אחת מהבדיקות האלה?
צריך להתייחס לכל אחת מהן, מהבדיקות הללו, כחלק מתוך תהליך קבוע. ונכון, כך צריך לעשות. עצם הדבר שצריך...
מה ההבדל בין בדיקת מבקר המדינה לבין ועדת חקירה ממלכתית?
יש הבדל במובן של הסמכויות שיש לוועדת חקירה ממלכתית שאינן ניתנות למבקר המדינה. לצורך העניין, ועדת חקירה ממלכתית יכולה לזמן עדים, אוקיי? היא יכולה לחקור עדים.
כלומר, לוועדת חקירה ממלכתית יש יותר סמכויות מלכם.
במובן הזה כן. מצד שני, אנחנו, הבדיקה שלנו היא בדיקה הרבה יותר מעמיקה, דקדקנית פנימה, כאשר אנחנו עושים את זה ב-360 מעלות. ועדת חקירה ממלכתית לא יכולה לעשות את זה משום שלא עומד בפניה, לא עומדים בפניה כל המשאבים שיכולים לבצע את זה. אנחנו למשל, כביקורת המדינה, אנחנו מאות עובדים שנמצאים על ביקורת בנושא המלחמה שפרקה ב-7 באוקטובר. מאות עובדים שבודקים מניפה גדולה מאוד של נושאים. ועדת חקירה לא תוכל לעשות את הדברים
האלה. אבל לא היה נכון אולי לתת את כל המשאבים האלה לוועדת חקירה ממלכתית?
יש מקום לוועדת חקירה ממלכתית, יש מקום לבדיקה של מבקר המדינה, זה לא סותר אחד לשני, לא מפריע אחד לשני, עשינו את זה גם בעבר.
שאלה אם צריך שכולם יעלו אחד על הרגליים של השני.
אני לא, תשמע, כרגע, מתי קמה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הנושא? אנחנו לא יודעים, אז מה, אז אנחנו נמתין לכשהיא תקום? אנחנו פועלים היום, אנחנו לא פועלים היום, אנחנו כבר פועלים, כמו שאתם יודעים, כבר בתחילת חודש אוקטובר התחלנו להיות בשטח, ואת הבדיקות שלנו התחלנו לבצע כממש כביקורת, לדעתי בסביבות דצמבר, משהו כזה.
אז אם אין פה סתירה, תסביר רגע את מה שפרסם כאן משה שטיינמץ לגבי מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, מה אמור למנוע ממנו לשתף פעולה עם החקירה של צה"ל?
תשמע, אני לא יודעת, זה איזשהו אירוע מאוד, מאוד מוזר. אני באמת חייבת להגיד שאנחנו לא ראינו כזה דבר, אבל אין ספק, משטרה יכולה לעשות כל גוף מבוקר, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, לפי שיקול דעתו, להעביר, לא להעביר, להחליט, זה בכלל לא מעניינו של מבקר המדינה. הדבר היחיד שאנחנו אמרנו, גם אמרנו בעקבות הפנייה שנעשתה אלינו, אמרנו למשטרה, אתם יכולים לעבור כל מה שאתם רוצים, על פי שיקול דעתכם. דבר אחד אתם לא יכולים להעביר, וזה כל מה שקשור לעבודת הביקורת שלנו. כלומר, אם עשינו תרשומת עם מבוקר...
לא, בסדר, זה ברור. הם לא צריכים להעביר מידע לצבא שהוא מידע מכם. אבל את אומרת, אין שום סיבה להנחיה הזאת או להערה הזאת של מפקד המחוז הדרומי.
אין שום סיבה, ואני גם צריך לבדוק בכלל אם בכלל ניתנה ההנחיה הזאת. אני לא יודעת אם ניתנה או לא ניתנה, זה לא בדקתי.
משה שטיינמץ דיווח, אז זה קרה.
אתם פונים עכשיו כבר לגופים ויחידות שונות בצהל ומבקשים חומרים?
אנחנו נמצאים, כמו שאתם בוודאי יודעים, עדיין לא נכנסו לביקורת בתוך צה"ל. אנחנו, אני מקווה שבזמן הקרוב הדברים האלה יתבהרו, ואנחנו נצליח להיכנס גם לצה"ל, היחידות השונות שלו, זה יהיה בהדרגה, ואנחנו נמצאים שם, כן.
כלומר, עוד לא עשיתם את זה?
עוד לא היינו בתוך היחידות הספציפיות של צה"ל.
לא,
אמרת
לפני זה, מה, אתה רוצה לחכות כל כך הרבה, אז אתם גם מחכים כבר למעלה לחצי שנה.
אנחנו לא מחכים, לא, אנחנו לא מחכים.
מתי תגיעו, נגיד, מתי תפנו לרמטכ"ל, או לראש אמ"ן, או לאלוף פיקוד דרום, ותבקשו חומרים?
אני מניחה שזה יהיה בקרוב.
בקרוב.
כן. לא לדאוג. אנחנו שם.
רק משה שטיינמץ מעביר לנו את המכתב, כלומר, יצא המכתב של מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, והוא כותב, כלומר, זה מופיע בכתב, הדרישה שלו לפקודיו, הוא כותב, לאחר דרישת המבקר, כלל החומרים שבידינו הועברו לעינו, נקבעו עשרות מפגשים עם נציגיו השונים, וניתן מענה לכל דרישה ושאלה. לאחרונה החל צבא הגנה לישראל לתחקר את אירועי 7 באוקטובר, ואז הוא כותב, לאור הנחיית מבקר המדינה, זה שחור ואפילו בבולד, אין להעביר שום חומר, מסמך או מידע, בעל פה או בכתב, או בכל דרך שהיא, לאף גורם שאינו מטעם המבקר. חל איסור, אני רק אוסיף, חל איסור מוחלט לקיים מפגשי ניתוח, אירועים או תחקיר וכו' עם נציגי הצבא, ללא אישור מראש של מבקר המדינה לכך, ועדכון לשכת ממז ורפרנט מחוזי.
אז כפי שאמרתי לך, אין שום הנחיה כזאת של מבקר המדינה, והיא גם לא נכונה, דרך אגב, היא ממש לא נכונה, אין לנו שום סמכות להורות על, פעולה כזאת. כל מה שאנחנו ביקשנו זה את החומרים שלנו, שקשורים לעבודת הביקורת, לא חומרים שהמשטרה, של המשטרה, חומרים שקשורים לעבודת הביקורת, תרשמות, דברים שאנחנו ביקשנו שהמשטרה תייצר עבורנו, אלה דברים שאי אפשר להעביר. כל יתר החומרים... שיקול דעת משטרה, לא שיקול דעת שלנו בכלל. גם צריך לבדוק מה קורה עם המכתב הזה. אני מבינה שקיים מכתב, השאלה אם הוא יצא. יכול להיות שהוא יצא, אני לא יודעת, זה לא בדקנו.
אוקיי.
ליאור שמעוני, משרד מבקר המדינה, תודה לך.
בבקשה.
אנחנו שוב עם לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
שלום שוב, והכאוס במערכת החינוך ממשיך. אנחנו עם עוד ערים שמודיעות שלמרות הודעת פיקוד העורף לא התקיימו היום מסגרות חינוכיות, הקייטנות של פסח, זה אומר באר שבע, חולון, גם בבת ים, גם המועצה האזורית עמק חפר, גם
אומר,
המועצה
האזורית... רק נזכיר למי שלא יודע, תעורר עכשיו או משהו... אחרי חצות, פיקוד העורף, אחרי שבמהלך היום צריך להגיד, הייתה הודעה אחת משמעית שאין היום מסגרות חינוכיות, אחרי חצות הודיעו, יש מסגרות חינוכיות, כלומר, פיקוד העורף אומר, אין הגבלות, ואת אומר, עדיין יש ערים שאומרות, לא, עזבו, לא צריך, לא צריך קייטנות עכשיו, לא נעשה.
זה יותר מלא צריך, אנחנו לא נצליח להספיק להתארגן, ופה באמת הזעם, כלומר, אנחנו רואים כאן ראשי רשויות שאומרים, הודעתם לנו פיקוד העורף כל כך מאוחר, והמשפט הזה חוזר כמעט אצל כל ראש רשות, מערכת חינוך לא פותחים בלחיצת כפתור, צריך לעשות האזנה, צריך להביא צוותים, צריך לתכנן הסעות, כל זה לוקח זמן. מועצה אזורית חבל מודיעין, וגם בבקעת הירדן, וגם כל הערים שהזכרתי קודם, החליטו לא לפתוח בכלל, ואני אעשה רגע גם חסד, רק נגיד גם לערים שכן, פותחות, הם עושים מאמצים לפתוח בעשר, כן. זה שאומר שכל השאר פותחות, זה לא אומר שבכל גן יהיה, כי לא בכל מקום יהיו צוותים,
אוקיי.
יהיו גנים שיפתחו.
נחזור אליך בשעה הבאה, לירן חוג'אינוב, תודה רבה. סוף שעה ראשונה, פרסומות, חדשות ונחזור.
ואני גם אגיד את דעתי בעניין, אז יש לי שונה מדעתך.
בבקשה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. קלמן רשת בית.
חזרנו לשעה שנייה.
כן.
או, לא הייתי בטוח שגם אתה חזרת.
חזרתי.
שאם לא יודעים, אנחנו לא משדרים אותו מקום, אז אני לא, לא רואה אותך.
לא מכירים זה את זה.
אני לא יודע איפה אתה. נעמי פולני הלכה לעולמה.
כן.
אלון פרוכטר איתנו, הוא עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
כן, שלום לכם. אנחנו מעודכנים מהמועצה האזורית עמק הירדן שנעמי אכן הלכה לעולמה.
היא זו שמעדכנת על פטירתה של נעמי פולני.
לא, המועצה האזורית. כן, כן. לא היא עצמה.
לא, זה אדם שהלך לעולמה, לא יכול כבר להתקיע שום דבר.
בדיוק, בגיל 96 אפשר להגיד, בסביבה טובה, ניחר אחריה שני ילדים, נישואיה הראשונים, נישואיה לליאור ייני, עליו השלום. למי ששכח או לא גדל, היא בעצם התחילה דרכה בפלמ"ח ונחשבת עד היום כאימא הגדולה של הלהקות הצבאיות. היא בכלל התחילה בפלמח במלווה השיירות, משם התגלגלה לצ'יזבטרון, נשאי כאופיר, היו זמנים, ואז לאט לאט הפכה לבמאית והכוריאוגרפית האימתנית, שהרבה אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, גדלו עליה, אחר כך בתרנגולים, שם עם יורם גאון, ישראל פוליקו. אימתנית,
אבל המילה אימתנית מתארת מה בעצם?
אישה מאוד פדנטית, בוא נגיד ככה. תנועות הריקוד המאוד מאופיינות של התרנגולים, למי שמכיר מאותם סרטוני יוטיוב היום והארכיונים הישנים, היא בעצם סוג של גיל, הפכה את הגששים למי שהם היום. מוכרים, לפני שהם היו גששים, היו מוכרים כחלק מהתרנגולים. ובהמשך החמציצים, והדור שלי לפחות מכיר אותה, השתתפה בסרט מישהו לרוץ איתו, תפקיד קטן. בשנת ה-71 לעצמאות המדינה היא קיבלה פרס ישראל, אלה שיגידו, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ומועד הלווייתה טרם פורסם.
מה אתה רוצה שנשמע ממנה?
אנחנו נשמע את היו זמנים, ממש מלפני 70 שנה, אז בצ'יזבטרון.
תודה אלון.
תודה אלון.
תודה לכם.
וגם הגב יהיה כפוף ככה תותרת, ותזכר אז בימיך בפלמח. ותספר על זאת אגב אישון מקטרת ומסביב ומסביב ישב הטף ואשתך גם היא מופלגת בשנים תזיל דמעה ותקנח את האף ותענה היו זמנים, היו זמנים היו
ביקשנו מרועי שרון לדרג את עשרת השירים הגדולים של נעמי פולני, לדעתו כמובן, ועכשיו איתנו, רועי שלום.
שיר השכונה זה הראשון.
יפה, והשאר אתה מפרסם באינסטגרם שלך.
כל ה... הדירוג המלא.
הדירוג המלא. כתבנו הצבאי, קודם כל נתחיל מהחדשות, כלומר אנחנו ספרנו כל כך הרבה כתבמים בליל הכתבמים ההוא, אז מה זה ליירט עוד אחד? הלילה או הבוקר?
כן, בקטנה. סתם שיר שכונה זה בכלל לא שאלה, אבל בגלל התרנגולים הזה הוא מתחבר לילה. כן, זה ממשיך, אבל זה בעצם חוזר למה שהיה לפני...
זה כתבם אחרון מהשיירה של שלשום שנסע פשוט יותר לאט מכולם?
התברבר בדרך. קורה לטובים ביותר.
כן.
אז במהלך הלילה... יורת כתבם על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר שהגיעו ממזרח לא יודע בדיוק מאיפה לא נאמר בהודעה אבל זה לא משהו שדווקא מאפיין את המתקפה שראינו שלשום בלילה זה משהו שמאפיין את החודשים האחרונים היו ניסיונות של והיו שיגורים וגם לפעמים הצליחו לפגוע כתבמים וטילי שיעות ופעם הם מגיעים מדרום ופעם הם מגיעים מזרח ופעם הם מגיעים מצפון אבל עכשיו מבחינת ישראל, גם לפי ההודעה של פיקוד העורף שעסקתם בזה, המתקפה האיראנית מאחורינו.
אז בואו נדבר על מה שהיה, מה שהושאר מאחורינו. דיווחים אמריקנים, אולי אתה יודע להוסיף על זה משהו, על היקף הפגיעה של הטילים שכן חרדרו לשטח ישראל, ולפחות על פי דיווח ב-ABC, הוא 5 טילים בליסטים שפגעו בבסיס נבטים.
כן.
ועוד 4 שפגעו בבסיס אחר בנגב.
לא, את הבסיס אחר אני לא מכיר, להפך, אני הבנתי שלפחות לפי העדכונים שאני קיבלתי, כל או כמעט כל הטילים ששוגרו מאיראן, גם טילי שיעות, גם טילים בליסטיים וגם כתבמים, כוונו לבסיס נבטים. לא לדימונה ולא בסיסים אחרים ולא מתקנים אחרים של צהל או של מערכת הביטחון, כוונו לבסיס נבטים, כדי לנסות לפרוץ את שכבת ההגנה ואת ההגנה האווירית. אז כשהמטרה האיראנית הייתה, נראה טילים משלושה סוגים שונים, מנקודות שונות, בזמנים שונים, וזה יגביר את הסיכוי שלנו להצליח לפרוץ את ההגנה האווירית של ישראל ושל כל מי שסייע לנו באותו לילה. ובאמת פגעו כמה טילים, 4 או 5 בבסיס נבטים, ראינו את הנזק שנגרם שם, לא נזק כבד, אחד יש שם איזה בור ליד המסלול המראה ונחיתה, שלא נפגע. בסוף גם צהל הוציא את התמונות האלה ואת התיעודים שרואים שם את המטוסים ממשיכים להמריא ולנחות. ועוד אחד שפגע שם גם באיזה חנייה או משהו כזה, לא היו שם מטוסים.
זה שהנזק היה קטן זה טוב, אבל זה שחמישה טילים הצליחו לפגוע בבסיס זה לא... שוב, על רקע כמובן ההצלחות המאוד גדולות עם הכמות הגדולה, ועדיין זה לא משהו שאמור קצת להטריד?
אפשר להיות מוטרדים מזה, לא חסר ממה להיות מוטרדים. זה, כן, בסופו של דבר מתוך 300, יותר מ-300, קרוב ל-350 שיגורים מכיוון איראן, אתה יכול להסתכל על ההצלחה המסחררת והמפוארת של ההגנה.
לא, לא, אז לכן אני אומר, אני מסתכל גם וגם.
נכון, ובכל זאת, תחשוב שהם היו יורים לא 350, אלא 3,000, שמשולבים גם בטילי אישיות וגם בכתב"מים מתפוצצים וגם בטילים בליסטיים, אז מצבנו היה עוד פחות טוב. אבל בשורה התחתונה, מבחינת ישראל, הצליחה להדוף את המתקפה הזאת, ובסיוע הרבה כוחות שכנים, צריך להגיד, אם האמריקנים לא היו איתנו, קשה, זה היה יותר קשה להגיע לאותה תוצאה, אם לא רק האמריקנים, כן, זה גם אמריקנים במטוסי קרב אמריקנים, שגם הם השתתפו בעירותים, ובעיקר, או לא פחות מזה, גם בפריסה של המקאמים ושל מערכות ההגנה שלהם, וכל הברית, כל הקואליציה הזאת של המדינות, שכולם מחוברות לאותה מערכת של הגנה אווירית, וזה בטח, שיפר את הסיכויים לירט את הטילים ולהדוף את המתקפה הזאת. ועכשיו השאלה היא מה הלאה, האם איך מגיבים, מה מגיבים.
מה הצבא רוצה שיקרה?
בצבא רוצים שתהיה תגובה, אבל זה לא אומר שזה עכשיו חייב להיות, או באותו לילה, וגם התגובה שתהיה נגד האיראנים, אם תהיה, היא יכולה להיות גם אותו חיסול שמיוחס לישראל של הגנרל האיראני, זה הייתה הפעולה שמיוחסת לישראל נגד איראן. גם אם היא לא הייתה עכשיו סדרה של מטוסי קרב שתוקפים בטילים בכינון ישיר בשטח איראן. אז התגובה שהייתה יכולה להיות באותו לילה זה תגובה מיידית, אבל צריך להגיד שככל שחולף הזמן הלגיטימציה לפעול באופן כזה הולכת ונשחקת. זה היה אפשר אולי לעשות אתמול בלילה והיום זה יעבור פחות טוב. אבל תגובה יכולה להיות גם בהמשך החיסולים, חיסולים שמיוחסים, כמו שראינו כזה, שחיסול שנגד גורם איראני שמסתובב בדמשק או במקום אחר.
או, וכאן התשובה לשאלה מי מורתע יותר, אנחנו האיראנים, תהיה תלויה בשאלה אם בחיסול האופציונלי הבא אנחנו נחסל בלי להניד עפעף או שניבהל.
כי בעצם מה שקרה שלשום בלילה זה שאיראן סרטטה משוואה חדשה. אתם מחסלים גנרל איראני, ואחר כך אנחנו יורים ויורים עליכם מאות טילים כולל משטח איראן לעבר מדינת ישראל. זאת משוואה חדשה שבאה לעולם שלשום, ואז השאלה אם איך ישראל מתנהלת מול משוואה כזאת, וזה יהיה מבחן גדול לראות מי ממצמץ ראשון. אם ישראל אומרת אוקיי, אנחנו יודעים עכשיו על איזה בכיר במשמרות המהפכה או בכוח קודס או whatever איראני, אבל איראני אמיתי שנמצא עכשיו בסוריה, והוא מפיץ טרור ומארגן אמל"ח ומעביר תחמושת וכולי, ואם לישראל יש הזדמנות מבצעית, אם היא מחסלת אותו או לא מחסלת אותו,
כן.
זאת שאלה מאוד גדולה, ופה בעצם, פה היה המבחן, כי הרי יש צורך מבצעי, זה לא, החיסול הזה הוא לא סתם בשביל לסמן איקס, זה, כן. יש שם להסיר איום, כמו שקוראים לזה, בתוך המערכת. ויש עכשיו דיונים בתוך מערכת הביטחון, נוכח, נגיד, לא איומים, אבל ההצהרות האמריקניות, הבקשות האמריקניות של, אוקיי, עדפתם את זה, אתם התחלתם, אנחנו איתכם, תשאירו את עזה זירה עיקרית, אתם עוד לא הגעתם למצב שאתם רוצים להפוך את עזה לזירה משנית, זה משהו שהוא כן קריטי, בסוף ישראל צריכה לג'נגל פה עם כמה כדורים, מצד אחד רוצים להגיב, ומצד שני גם באמת לא רוצים להסלים למלחמה אזורית, וגם לא רוצים להרגיז את האמריקנים, אז איפשהו ככה זה נמצא עכשיו בדיוני קבינט.
רועי, תודה רבה.
תודה.
דוקטור יוסי מנשרוב, שלום.
שלום רב.
חוקר איראן והמיליציות השיעיות במכון משגב לביטחון ואסטרטגיה ציונית. תגיד, כשבהנהגה האיראנית יושבים עכשיו לסכם את האירוע בינם לבין עצמם, לא בפומבי, בפנים, מה הם אומרים לעצמם? זה האירוע מוצלח?
אפשר רק לשער שהם מסתכלים בכמה היבטים. ראשית, בהיבט מול ישראל, הם צריכים כמובן פרספקטיבה ולראות האם ישראל מצייתת למשוואה שהם מנסים לסרטט, זה בהחלט מסגיר את האירוע כמוצלח, אבל לא פחות חשוב מכך, הם מסתכלים פנימה, איך המשטר מצטייר, כי היה המון הבעת זלזול מאז החיסול שמיוחס לישראל, מצד מבקרי משטר, מתנגדי משטר באיראן ובגולה, שבעצם הראו איך שוב גנרל איראני הפך לקציצות, כמו שנהוג לכנות במדיה החברתית בפרסית, בלעג, קוטלט.
יש כנות? יש כנות?
איך אומרים את זה בפרסית?
קוטלט.
קוטלט?
הם עשו ממנו קציצות. כן, כמו שקרא לסולימני בשלישי לינואר 2020.
קוטלט זה שם כולל לקציצות או שזה קציצה ספציפית?
הנה, רותי רוסו, בבקשה.
הלאג הזה הוא מאוד חשוב לבחירי המשטר באיראן.
אז רציתי לתת לה, תראה, רוב הרעיונות...
הוא רוצה מתכון לקציצות, שורה תחתונה.
רוב הרעיונות אנחנו לא יוצאים עם כלום, אז זה פחות עם מתכון שניצא.
בעזרת השם. אני רוצה לחדד שהלאג הזה הוא מאוד חשוב לבחירי המשטר להשיב ללאג הזה, כיוון שהגורם היחיד שבסופו של דבר מאיים על המשטר, זה רק, אך ורק הציבור האיראני, ובאמת אחרי המתקפה אפשר לראות שהמשטר גם מכוון מאמצי תעמולה אינטנסיביים.
לא, אבל בדיוק בנקודה הזאת, דוקטור מנשרוב, בדיוק בנקודה הזאת, המשתנה הנוסף שאליו כיוונתי, זה שהם לא פגעו בכלום. כלומר, כשמנסים לייצר תעמולה פנימה, הם צריכים להתמודד גם עם העניין הזה. הרבה מאוד מאמץ, אפס הצלחה.
אז זה לא בדיוק אפס הצלחה. כמו שרואי ציין, הפגיעה בנבטים, אני מבין מדבריו של מפקד משמורת מהפכה חוסיין סלמי, שהוא מדבר על פגיעות מדויקות, ועל הסיפוק הרב שבפומבי לפחות בחירי המשטר משדרים לציבור, שהם מתכוונים לכך שהם עברו את שכבת ההגנה המשמעותית של ישראל בארצות הברית, והם רואים בעצם החדירה לישראל כהצלחה, ואני רוצה להזכיר לך ש בכל מקרה הם היו מפיינים את המתקפה כמוצלחת, כי הם לא יכולים להצטייר כמי שנכשלו מול מתקפה ישראלית, מה שמייחסים לפחות, בדמשק, שגבתה את חיים של שבעה בכירים איראנים. זה לא מצטייר טוב בעיני הציבור, גם תומך המשטר, שהיה פה המון לחץ להגיב, ואיראן חיפשה את המשוואה, איך מצד אחד לנוע בין שני כתבים, לא לגרר למלחמה, שזה ממש ציוט איראני, מצד שני למנע מהחלה. וזה בעצם מה שהם ניסו לעשות, לפרוץ את שכבת ההגנה, וכמו שאמר אתמול קצין משמורת המהפכה, ידענו שהמתקפה איבדה את אפקט ההפתעה, ובכל זאת הם מאוד מסופקים מזה שלמרות אובדן אפקט ההפתעה הם הצליחו להחדיר כמה טילים.
כמה הם לוקחים בחשבון שאולי נגיב?
אז זהו, זה בדיוק העניין. באיראן יש ויכוח, יועץ חמינאי אפילו, שהוא מחותנו דרך אגב, חדד עדל, הזהיר עוד לפני המתקפה הישראלית בדמשק, שיש מזימה ישראלית לגרור את איראן למלחמה עם ארצות הברית, או עם איראן עצמה, שהם טוענים שזה החלום של נתניהו. מה הכוונה? במשך שנים איראן נהנתה מכך שהיא שותפה למלחמת התשה מול איראן, והיא נמצאת מאחורי הקלעים, לא נענשת. האמריקאים בוחרים מסיבותיהם שלהם לא להגיב למול איראן, למרות עשורים שלמים של מתקפות שאיראן נותנת להם חסות נגד אינטרסים אמריקאים, וישראל מדי פעם עוקצת פה ושם, וכעת, ככה חושבים באיראן, נפלה הזדמנות בידי נתניהו, בזכות מלחמת עזה, לקדם מזימה שנועדה לגרור את איראן בעל כורחה למלחמה, ובה ייפגעו סוף סוף מתקני הגרעין של איראן, שאיראן כל כך מטפחת ושומרת אדם מתחת לאדמה. אז מצד אחד, יש דאגה, כמו שאמרתי, זה מגיע לרמות בחירות של אפילו ביועץ חמינאי ואחרים. מצד שני, הפורקן והשמחה שאתה רואה, שהשתחרר המון לחץ בקרב בחירי המשטר, אתה רואה את דרך ההצהרות שלהם, שהם היו תחת לחץ להגיב כדי לשמור על תדמית שלהם, כמו שאמרו בעצמם, אם לא היינו מגיבים, ישראל הייתה מגיעה למהלכים נועזים יותר, ואפילו תוקפת בטהרן. אז הם ניצלו פה ללכת ממש בצורה עדינה בין שני הכתבים האלה, מצד אחד לא לגרר למלחמה, שרואים את זה כפסגת השאיפות של נתניהו, מצד שני לא יכולים להכיל יותר, והם יוצאים לסרטט משוואה חדשה.
אז זאת אומרת, איראן רוצה לעשות את המינימום בעצם, ואיך אתה מעריך זה... אם בכל זאת תהיה תגובה על התגובה, תגובה ישראלית על התגובה האיראנית, מה זה אומר, אני... ששוב איראן תרצה...
לא, אני סבור שאיראן לא יכולה לעמוד במילה שלה, ואני אסביר את זה במילה
היא לא יכולה שקרה. לעמוד או שלא לעמוד במילה שלה?
לא יכולה לעמוד במילה שלה. איראן לא יכולה להיגרר למלחמה. פרסמתי את זה באחד המאמרים שלי בתחילת המלחמה.
כלומר, אתה אומר, אם ישראל תגיב על התגובה, גם תתקוף עכשיו שוב בשטח, לא יודעים שוב, תתקוף בשטח איראן,
סימן תעדיף לבחור את הפרוקסי, את המערך השלוחים שלה, כדי להגיב מתוך ידיעה שאם היא תתקוף בעצמה, היא תאלץ את ישראל.
אגב, אנחנו מדברים כאילו על כאילו תגובה מאיראן היא משהו משמעותי יותר, אבל אולי לאיראן גם יותר יעיל, אם רוצים להסב נזק לישראל, אולי הפרוקסי... אתה אומר, איראן צריכה לחדור את השטח האווירי של ישראל עם הטילים הבליסטיים, בסוף נפלו כאן כמה טילים בודדים, שזה לא דבר חריג שקורה כשאיראן משתמשת בפרוקסיס שלה, כלומר בחמאס או בחיזבאללה. חיזבאללה וחמאס משגרים לפה טילים שנוחתים לעתים על בסיס יומי.
נכון, אבל יש פה בדיוק עניין מאוד חשוב שצריך לחדד. איראן חשוב לה הכבוד הלאומי שנפגע, ובמשך כל הימים שחלפו מאז החיסול בדמשק, יכולת לראות בהצהרות שבאות מטהרן, שתקיפה בקונסוליה האיראני בדמשק, כמו כתקיפה בשטח איראן, הכבוד הלאומי נפגע, ובהצהרות המפארות את המתקפה, ממש אתמול, יכולת לראות שגם יש מענה בעיתונות שמזוהה עם משמעות המהפכה, מענה לציבור שאומרים, הנה, ישבנו לכם את הכבוד הלאומי שנפגע. ואני רוצה להזכיר פה, שכשפרוקסי איראני תוקף במענה למתקפה נגד איראן, זה נראה כאילו לאיראן עם אומץ, וחשוב לאיראן התדמית האזורית שלה. אם המענה היה מבוצע דרך פרוקסי, היה עלול להיות מצג של איראן פחדנית, איראן לא מעזה לעמוד מול ישראל, ואז זה יכול להשפיע אפילו על הבייס החברתי של אותם מערך שלוחים בלבנון, בעיראק, בתימן. לאיראן חשוב הדימוי שלה, אתה יכול לראות את זה דרך מאמרי מערכת, שחוזרים אשכם וערב על העניין הזה של איך אנחנו נראים לא רק בציבור, אלא גם באזור. זה משהו שמאוד חשוב להם לטפח אותו.
אוקיי. דוקטור יוסי מנצ'רוב, תודה רבה לך.
תודה לכם.
משה שטיימץ, שוב שלום.
שוב שלום.
אנחנו חוזרים אל יפו בשבת בצהריים?
שישי.
שישי.
לקראת ערב.
כן. בוא סכם את האירוע הזה.
כן. ויכוח בכביש בין שניים. אחד מהם הוא תושב יפו, יעקב תוכי, בן 50, אב לשתי בנות, והשני הוא שוטר ביחידה מסווגת של משמר הגבול, ששמו אסור בפרסום, והוויכוח הזה מתפתח לקטטה, ובסוף הקטטה השוטר שולף את אקדחו.
עוד לפני האקדח, שוב, הוויכוח התחיל ממה?
ויכוח בכביש.
מה, עקפת אותי, עקפתי אותך?
אני לא יודע. אני לא יודע מה בדיוק גרם לוויכוח הזה. תוכי רוכב על אופנוע. לפני האירוע, השוטר נוסע במכונית עם בנות משפחתו, והוויכוח מתגלה. בסופו של דבר, השוטר יוצא מהמכונית, מתחילה שם ממש קטטה בין השניים. אני אומר קטטה כי אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים, אז נקרא לזה קטטה בשם הנוחות. ובסופה של ההתקדשות הזאת, השוטר שולף את אקדחו, השוטר, כלומר, לא בתפקיד, לא במדים, בקפקפים ומכנסיים קצרים, ויורה בתוכי לפחות 8 קליעים. זה אנחנו יודעים מתיעוד של האירוע.
כשהם באיזה מרחק אחד עצמו, מהשני?
בשלב הקטטה הם ממש צמודים אחד לשני, mm-hmm. את זה אפשר לראות באחד הסילומים, בשלב הירי כנראה לא רואים את לא פורסם תיעוד של הירי עצמו, אבל יש סרטון אחר שבו בעצם שומעים את הירי, והם כנראה מטווח קצר, והוא יורה בו לפחות 8 קליעים, לפי בני משפחתו של תוכי, לפחות חלק מהם בפלג גופו העליון. מותו של תוכי נקבע תוך זמן קצר, והשוטר נעצר על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, היא פותחת בעצם בחקירה מאחר ומדובר בשוטר, לוקחת אותו לחקירה בלילה שבין שישי לשבת, ובסוף החקירה מחליטה לעצור אותו, והחשד נגד השוטר הוא רצח.
רצח?
רצח, בהחלט, כן. מה שמלמד אותנו שהמחלקה לחקירות שוטרים חושבת שהירי הזה לא היה מוצדק בשום אופן. בית משפט מעריך את מעצרו במוצאי שבת בחמישה ימים, המעט שאנחנו יודעים מגרסתו של השוטר במחלקה לחקירות שוטרים הוא שהוא היה ברכבו עם בני משפחתו, ותוכי כך לפי גרסתו התקרב למכונית, הוא יצא בעצם מהמכונית, כך הוא אומר לחוקרים, כדי להגן על בני המשפחה, בעצם הוא חשש לבני המשפחה ולכן הוא יצא, ומשם ממשיכה הקטטה הזאת שנגמרת בירי. אנחנו לא יודעים מה הוא אומר לחוקרים, למה הוא מבצע את הירי הזה, אבל כמו שאמרנו, החשד נגדו חשד חמור, רצח, 8 כליים לפחות, זה מה ששומעים בסרטון, ומעצרו, כמו שאמרנו, הוא ערך עד יום חמישי.
אוקיי, משה, תודה רבה לך.
עבד סאטל, שלום עבד.
שלום.
אתה בן דודו של יעקוב תוכי.
נכון.
שנהרג לוחסן, אולי נרצח, על פי החשד, על ידי אותו שוטר. מה אתה יודע על מה שקרה שם?
קודם כל, הוא נרצח שזה יהיה מדויק ולא יהיה שום סילוף לאמת ולמה שקרה. בעצם היה שם הוצאה להורג של בן אדם יקר ביפו, ולא רק ביפו, שפעל לטובת הקהילה בכלל. והוא נקלע למצב, לסיטואציה הזאת, תוך כדי מילוי תפקידו. הבן אדם קיבל קריאה לרחוב, שזה היה קרוב לבית שלו, לעזור למישהו שנפצע ברחוב. הוא הגיע לעזרה של האיש הזה, זה היה ממש בצומת ליד הבית, ותוך כדי שהוא מטפל בו, עבר השוטר עם המשפחה שלו, עם הרכב, והיה ויכוח ביניהם, שאנחנו לא יודעים את תוכן הוויכוח. אני לא הייתי קורא למה שקרה שם בקטטה, כי מי שרואה את הסרטון רואה שהשוטר הזה מכה ביעקוב בצורה הכי אגרסיבית שיכולה להיות, עד כדי כך שהוא שבר את הקסדה שלו. זאת אומרת, הוא נפל על הרצפה וגם שבר את הקסדה שלו, ומיד אחר כך, תוך כמה שניות, הוא שולף אקדח ויורה בו בפה לגוף העליון באיזה 8 או 10 כדורים.
ליעקוב היה סכין?
לא היה שום כלי, זה פשוט צילוף של אמת, ומנסים להכניס לקורבן כל מיני דברים כדי כאילו להגן על השוטר, ממש לא. יעקוב הוא בן אדם, איש של שלום, ומי שרואה את הסרטון רואה שיעקוב הוא ממש היה פסיבי שם, והשוטר היכה אותו בצורה מאוד אגרסיבית, הוא הוציא את כל כעסו עליו, ואני לא יודע למה הוא עשה את זה.
ושוב אתה אומר...
ובסוף גם הוא רוצח אותו.
אתה לא יודע איך זה התחיל, או על מה הם דיברו, או מה קרה ביניהם.
אני משער שזה בגלל העובדה שיעקוב סגר את הצומת, בגלל שהוא טיפל בפצוע, והשוטר הזה רצה לעבור, ולא הייתה לו אפשרות לעבור, בגלל שיעקוב עם האופנוע שלו ועם הטיפול בפצוע חסם את הצומת. ואני מאמין שזה מה שהיה שם. למרות שאין לנו פרטים מדויקים, אבל זה הכיוון. דרך אגב, אני לא שמעתי שמחש קוראת למישהו מהנוכחים, שהיו נוכחים במקום, לחקירה, כדי באמת לגלות את האמת, ולא לטייח אחת את הדברים בצורה כזאת.
כן, מצד שני, מחשידה אותו ברצח, אז היא כנראה לא מטייחת.
אני מקווה, כי אנחנו, אין לנו אמון רב במחש מניסיונות קודמים.
בוא נצטרף רגע לשיחה את עורך דין עופר ברטל.
לפני כן, הייתי רוצה להוסיף משהו.
כן,
אני הייתי באבו כביר בהמתנה לקבלת הגופה, ואחר כך גם השתתפתי בהלוויה שהייתה בעצם הפגנה ביפו נגד הרצח המתועב הזה, וגם בנוסף אני משתתף כל יום בסוכת האבילים. אני חייב להגיד לך, לא מאות, אלפי אנשים, ערבים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, באים לנחם, והם כואבים את המקרה הזה, שהוא מקרה חריג. כן. לבן אדם שלא הייתי חושב בשום פנים ואופן שיכול להיקלע למצב הזה. הבן אדם הזה עבד ב-USAID כעזרה הומניטרית לאנשים. הוא עבד, הוא התנדב במד"א והתנדב בכוחות ההצלה בשעות הלילה. הוא גידל 2 ילדים ושמר על אמא אלמנה. הבן אדם הזה, אנחנו קיבלנו אתמול מכתב, הודעה מהפועל ירושלים, על זה שהוא במשך 3 שנים היה איש הקשר בין ה-USAID להפועל ירושלים. הבן אדם עשה רק דברים טובים. ואני אסיים רק בסיפור קצר שהיה לי אתמול. במקרה, אני הולך לבית מרקחת לקחת תרופות, ואני מדבר עם מישהו, כמובן שזה שיחת היום ביפו, אני מדבר עם מישהו, ותוך כדי שאני מדבר, פונה אליי מישהו שעומד בבית מרקחת ואומר לי, אתם מדברים על יעקוב? יעקוב הציל את אבא שלי מהתקף לב ופינה אותו לבית חולים עד שהוא הגיע איתו לחדר צנתורים והציל את חייו. זה יעקוב, על ככה מדברים על יעקוב, לא בצורה אחרת. הוא לא איש אלים, הוא איש שתרם לחברה שלו, כן. כל החברה, בלי הבדל גזע ומין, הוא עזר לכולם פשוט, והוא הפך להיות קורבן.
בואו נצרף לשיחה את עורך הדין אופר ברטל ממשרד ברטל כהן, הוא מייצג את השוטר. אופר, שלום.
שלום לכם, בוקר טוב. אני משתתף בצערה של משפחת תוכי, אבל אני לא מתכוון להשתתף פה ברב שיח בנושא הזה. אם אתם רוצים לשוחח איתי על מה שקרה, זה יהיה רק איתי ולא עם אף אחד אחר.
טוב. אוקיי, אז גם סיימנו את השיחה, נודה לעבד סאטל. עבד, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה.
כן, עורך דין ברטל, מה הגרסה של הלקוח שלך?
תודה רבה לכם. אני קודם כל, אני לא יכול לצערי לפרוס את כל גרסתו, מפני שהדיון היה בדלתיים סגורות, וחלק מהדברים הם אסורים בפרסום ובגילוי לחלוטין. אני רק יכול לומר לכם, כנראה שיעקב תוכי באמת היה אדם טוב, ועשה הרבה מאוד דברים טובים בחייו, אבל לעתים אנשים כשהם עולים על הכביש משנים את פניהם, כולנו מכירים את זה לצערנו הרב, שעל הכביש אתה אדם אחר, ומה שקרה שם ומה שאני יכול לומר, זה שבאמת השוטר נסע כאשר משפחתו איתו, ואותו תוכי רצה להתקדם, רצה שהוא יתקדם עם רכבו, אבל הרכב עמד בפקק והוא לא יכול היה להתקדם, כתוצאה מכך תוכי התרגז, ירד מהאופנוע שלו ורץ לעבר הרכב, של השוטר. השוטר יצא כדי להרחיק אותו מבני משפחתו, מפני שכוונתו לא הייתה לדבר יפה עם השוטר.
תוכי היה בדרכו לתקוף את כל בני משפחתו של השוטר?
הוא היה בדרכו לתקוף משהו או מישהו. ואז הוא יצא, דרך אגב הדברים מתועדים, מצולמים, אנחנו ראינו סרט מפורט של הדברים, לא הסרט שמפורסם בכלי התקשורת.
בסרט שמפורסם תוכי על הברכיים, תוכי על הברכיים שלו, ורואים את הלקוח שלך פשוט הולם בו.
ומה שרואים בסרט לפני האירוע הזה שאתם מתארים, זה את תוכי, שאת שניהם מדברים ביניהם, כאשר השוטר מנסה להרחיק אותו מהרכב, ואז תוכי תוקף אותו, ותוקף אותו בצורה חזקה מאוד, ורק לאחר מכן...
מה זה אומר? תוקף אותו בצורה חזקה מאוד?
תוקף אותו זה אומר מכה אותו באגרוף חזק מאוד לפניו, לצד שמאל של פניו עם ידו הימנית, זה מה שתוכי עושה, בתגובה לכך. זה הכל מתועד בסרט חד וחלק, בסרט אובייקטיבי שאף אחד לא משנה אותו, ורק לאחר מכן השוטר משתלט עליו ומפיל אותו. כאשר הוא משתלט עליו ומפיל אותו, אותו תוכי שולף סכין כלשהי, אני לא יודע אם זה מספריים, דוקרן או כל דבר אחר, דוקר אותו דקירה עמוקה בתוך היד שלו, בין האצבעות שלו, הוא עד עכשיו חבוש ולא יכול להזיז את אצבעותיו כתוצאה מהדקירה הזאת. בנוסף, הוא דוקר אותו דקירה.
לא יודע מה, אני מדבר על דקירה באצבעות, אני לא יודע. אני חוזר לתמונה כי פשוט רצה מולנו על המסך של כאן 11. כשתוכי יושב על ברכיו והלקוח שלך מכה אותו שוב ושוב, זאת תמונה שאתה מסתכל עליה ואומר לעצמך מה?
זו תמונה
שהיא... זה ניסיון לעצור, זה ניסיון להתמודד בפני סכנה? מה?
זו תמונה שהיא בערך 3 שניות או 2 שניות אחרי שאותו תוכי תוקף אותו בחמת זעם.
אבל זה לא משנה, בשלב הזה... רגע, לא, עובדים בטל, זה לא משנה, כי בשלב הזה יעקב תוכי חי. הוא חי.
יעקב תוכי חי ותוקר.
רגע, והוא נמצא על... רגע, תהיה איתי, עורך דין ברקל. ובשלב הזה הוא על הברכיים שמנסים להפריד ביניהם. הוא חי בשלב הזה.
ולא מהווה סכנה.
ואז הלקוח שלך שולף אקדח ויורה בו. לפחות 8 יריות ששומעים אותם בסרטון.
שומעים את היריות בסרטון, אבל לא רואים מה שקרה שם. אני יכול לספר לכם
שמדובר... יש חולק על זה שהיורה... שמקור היריות זה מהאקדח של הלקוח שלך?
לא, לא, בוודאי שלא. ואני יכול לספר לכם, שמדובר בשוטר שהוא נמצא בקו הראשון של כל פעולות המשטרה כבר 15 שנה.
לא, בסדר, זה לא, זה עזוב רגע, תניח את זה רגע, בוא, לך לאירועים. אין מחלוקת שרואים את יעקב תוכי חי על הברכיים.
אני לא מתכוון עכשיו.
חבוש קסדה, ורואים את הלקוח שלך מגיע אליו עם האקדח ויורה יריות, ואז יעקב תוכי מת. איפה אפשר עוד להכניס כאן טענת הגנה?
כמו שאמרתי לכם, אני לא מתכוון לפרוס עכשיו את טענות ההגנה.
התחלת לפרוס עד לחלק שבו הלקוח שלך הורג את יעקב תוכי.
התחלתי לפרוס לא התחלתי לפרוס את טענות ההגנה, אלא סיפרתי לכם שמי שהתחיל בקטטה לצערנו, מי שגרם לה ומי שהתחיל בה זה אותו תוכי, ואותו תוכי גם דקר אותו את השוטר. ואם לא היה דוקר אותו, אני מניח שלא היה קורה דבר נוסף. אם לא היה תוקף אותו, לא היה מתרחש.
לא, אבל אני חוזר לאותו סרטון עוד לפני הירי בכלל, שתוכי יושב על הברכיים שלו ולא מהווה סכנה לאף אחד.
אם לא היה יורד
מהאופנוע, והלקוח שלך מכה אותו, למה זה?
ואת הסיבות המדויקות למה שקרה, אני לצערי לא יכול לומר לכם, וכך אמרתי מראש, אני לא אוכל לומר לכם ולפרוס בפניכם את כל טענות ההגנה.
לא, אבל גם אם גם מקבלים רציתי... את כל מה ש... לא, אבל ברטל, גם אם מקבלים את כל מה שאתה אומר עכשיו, הרגע המכריע הוא הרגע שבו יעקב תוכי על הברכיים, לא מהווה סכנה, והלקוח שלך יורה בו. בזה, על זה יש מחלוקת?
אני, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לא חלוקים על העובדות האלה, אני לא אומר, ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא יטען שזה אקדח אחר ירה באותו תוכי, אבל יש לכך סיבה, ויש לכך סיבה רצינית.
מה שאסף מתכוון לשאול זה, איך בסרטון אנחנו לא רואים את תוכי מהווה סכנה, גם עם כל מה שסיפרת קודם בסרטון אחר שאתה ראית ואנחנו לא, הוא נכון, ברגע הזה תוכי לא מהווה סכנה. יש מחלוקת על זה?
ולרגע הזה, אני לא בחקירה נגדית.
אבל זה הסיפור, נדמה לי, עובדין ברטל.
הסיפור הוא גם זה, ולכך יש תשובה, ויש סיבה מבוררת, והיא נאמרה בדלתיים סגורות, והיא בוודאי תתברר.
מה הסיבה לראות בן אדם 8 כדורים כשהוא לא מהווה סכנה? יש איזה משהו שאנחנו...
והסיבה תתברר בהמשך הדרך, היא נאמרה בדלתיים סגורות לבית המשפט, יחידת החקירות יודעת את הדברים, בית המשפט יודע את הדברים, והדברים מתבררים והתבררו,
סתם סקרנת, מה יכול להיות סודי בזה בגרסה הזו? אני מנסה להעלות,
ועוד תראו בהמשך. אבל יש בהחלט פה עניין מסוים, ולא סתם, לא בכדי, הוא נאמר בדלתיים סגורות, לא בכדי בית משפט מסכים לקיים דיון בדלתיים סגורות, ולא בכדי הדברים נאמרים בצורה כזאת, אבל רציתי להעמיד את העובדות על דיוקן, והעובדות לא, הן לא כפייה מתואר.
אני מנסה להבין את הטקטיקה הסנגוריאלית שלך פה בסיפור הזה, כי אם יש סיבה זה לא רצח, אלא הריגה, כלומר הניסיון הוא להפחית פה את... חומרת האישום?
בוא, כשתהיה מתמחה אצלי במשרד, אני אסביר לך בדיוק את טקטיקת ההגנה
ואסטרטגיית
ההגנה, ועד אז אני לא אסביר אותה עכשיו על גלי היתר.
אני לא אהיה מתמחה מהסיבה הפשוטה שאני מרגיש, אני, אתה יודע, זו העבודה שלך ואתה מתפרנס, אני הייתי מרגיש מאוד לא בנוח לייצג אדם שיורה באדם חף מפשע על ברכיו, לא מהווה סכנה.
אני מודה לך על זה שאתה מחווה דעה בלי להבין ולהכיר את העובדות כולן, את הטענות כולן.
אנחנו מנסים להבין את הטענות.
וחבל שכך, שאלתם, עניתי, ותשפטו בהמשך.
עורך דין עופר ברטל, תודה לך.
בבקשה.
להתראות.
טוב. עוד רגע פסח, אחרי פסח גם המועדים החשובים לעם היהודי בארצו.
המועד החשוב, מבחינתך, נכון?
לא, בוא, בכל זאת, די.
חשבתי שלזה אתה מלך אבן.
יש לנו דברים חשובים, וגם את האירוויזיון. האירוויזיון התקיים במלמו, שוודיה, התפתח שיח לגבי כמה...
כמה אוהבים אותנו במלמו.
כן. בואו נפנה לשם. שיר ישראלי גוזונטהייט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע במלמו?
קודם כל, לפני הכל, אני חשוב לי להגיד שהלב שלנו פה במלמו הוא גם הלב בישראל, ואנחנו גם מחכים לשובם של החטופים, וחושבים על משפחות הנרצחים. בקיצור, אנחנו איתכם. גם מרחוק.
קודם כל תסבירי, מה את עושה במלמו?
אנחנו הגענו לכאן לפני כמעט שנתיים, ביולי 2022, אנחנו משפחת הרב של הקהילה. קהילה יהודית חיפשה רב, בעלי רב הקהילה, ואני הרבנית.
כמה יהודים גרים בעיר?
בקהילה עצמה יש 500 יהודים, בעיר גרים בערך 1,500 יהודים. הרבה ישראלים שככה מסתובבים. האמת היא שכשהתחילה המלחמה, אז באמת התחלנו להתאבט יותר ולהתאסף גם הישראלים.
כמה ישראלים יש?
אני לא בטוחה, בסך הכל אנחנו כ-1,500 יהודים, אז חלקם ישראלים וחלקם יהודים שוודים שחיים פה הרבה מאוד שנים.
כמה, לא יודע, מסוכן, בין כיף חיים הכל בסדר לבין מסוכן מאוד להסתובב פה, איפה אנחנו נמצאים במלמו?
זאת שאלה ממש טובה.
תודה רבה.
אני חושבת שזה באמת זה איזשהו פער שגם אנחנו לעצמנו ככה ביום יום מנסים לגשר עליו ולהבין אותו. כשהגענו לבדוק את הקהילה לפני שנתיים, אנחנו עם חזות דתית, הילדים שלי מסתובבים כיפות, גם בעלי, ואחד הדברים שהיו חשובים לנו, שהיה חשוב לנו לבדוק, זה אם הילדים יכולים להסתובב פה עם כיפות, והכל יהיה בסדר. אז עשינו כמה ניסויים כאלה, והלכנו ברחוב בחזות רגילה, ולא קרה שום דבר.
בכל מקום, בכל רחוב?
לא, יש שכונות שברור שלא נכנסים אליהן. אמרו לנו גם בביטחון של הקהילה, שכונות שיש בהן רוב מוסלמי, שחלקו מאוד אנטי-ישראלי, אנטי-יהודי. אז לשם לא ניסינו להיכנס.
כמה, רגע, אז עוד רגע נגיע למבחן הזה שעשיתם, אבל כמה השכונות במלמו שונות אחת מהשנייה? יש את השכונה שנחשבת יותר מוסלמית, רוז גארדן, נכון?
כן, רוזנגארד, כן.
רוזנגארד.
זאת השכונה שנחשבת מוסלמית, כן, ואלה לא נכנסים, זה ידוע.
אוקיי, אז שם לא נכנסים. בשאר מלמו היא נראית יותר אירופאית, שוודית?
זאת עיר מאוד מאוד אתרוגנית, אז יש בה מאגרים באופן כללי. היא נראית שוודית חלקית, אבל גם אני חושבת שכמו כל אירופה, שאפשר לראות היום כל מיני סוגים של אנשים מסתובבים ברחוב.
לא, יש מקומות שבהם את מרגישה כאילו את בעיר באירופה? הקלאסית?
כן, כן, שוב, אירופה הקלאסית של שנת 2020, כן.
כן, לא יודע, אם אני מסתובב בפריז או בלונדון, בסדר, יש מקומות שבהם יש... יש הרבה ריכוזים של הגירה, אבל יש גם הרבה מקומות שבהם עדיין אנחנו, צרפת ואנגליה, כפי שאנחנו זוכרים אותה.
אז כן, כשמסתובבים פה באזור העיר העתיקה, באזורים מרכזיים יותר בעיר, אז כן, מרגישים שנמצאים באירופה.
ושם יש בעיה להסתובב, ושם יש בעיה,
רואים את ההטרוגניות.
ובעיר העתיקה, יש, או במרכזי קניות, יש בעיה להסתובב עם חזות יהודית?
אז קורה שיש אירועים אנטישמיים, ומאז המלחמה בפרט אנחנו נזהרים יותר.
מה זה אירועים אנטישמיים?
לי קרה עוד לפני המלחמה שהייתי עם הילדים באוטובוס, והבן שלי שחבש כיפה, הוא היה בן 4, דיבר איתי בעברית, שאל אם מגיע הזמן ללחוץ כדי לרדת בתחנה, ואמרתי לו שכן. ושני בחורים הבינו שאנחנו מישראל, שאלו אותי אם אני מישראל, לא עניתי, ואז הם התחילו לקלל אותי בצעקות, וירדתי מהאוטובוס עם הילדים. וקרה שהלכנו עם כיפות ברחוב והסתכלו עלינו, ואלה אירועים שקרו עוד לפני המלחמה. כמה שבועות לפני המלחמה בראש השנה הגענו לעשות קניות בסופר ככה בשביל לחגוג עם הקהילה, והגענו לסופרמרקט שהוא באזור קצת פחות מרכזי כאן, סופרמרקט שאנחנו יודעים שיש בו גם הרבה מאוד אוכלוסייה מוסלמית, ושם פגשתי ירקן מעזה, שהוא זיהה אותנו. וכששואלים אותי מאיפה, אני עד המלחמה הייתי אומרת שאני מישראל, ולפעמים היו מתפתחות שיחות דווקא מאוד מעניינות, אבל אותו בחור מעזה דווקא לא מאוד שמח לפגוש אותנו שם.
רגע, עד המלחמה אמרת שאת מישראל, עכשיו כששואלים מאיפה את, מה את אומרת?
אני ככה משתמשת באינטואיציה, מסתכלת מי נמצא מולי, ולפעמים אני אומרת את האמת, ולפעמים לא.
כשאת לא אומרת האמת, מה את אומרת?
שאני מארצות הברית.
ואת עוברת מבחינת לוק, את עוברת כאמריקאית?
מבחינת לוק אני עוברת, מבחינת מבטא באותו רגע אני משתדלת שהמבטא שלי לא יהיה קצת יותר אמריקאי. בעלי יש לו שורשים אמריקאים, אז אני קצת מאמצת מהמבטא
שלו. אז אני מנסה להבין אחרי כל מה שאמרנו, החשש הזה... אני יהודיה ואני מסתובבת במלמו, זה משהו שיושב בראש כל הזמן, בעוצמה משתנה, אבל יושב?
הוא יושב, כן, הוא יושב. אני חושבת שגם בגלל שאנחנו פה דמויות מוכרות, אז הוא עוד יותר יושב. ואנחנו גם עם חזות באמת דתית, שרוב יהודי מלמו הם לא דתיים, ולכן זה ככה עוד יותר מבסס את החשש.
את שם בתפקיד, או בתפקיד של בעליך, אבל שאר היהודים, לוחסן ישראלים שמסתובבים שם, מה... כלומר, זה נשמע שהם... מה בעצם משאיר אותם במלמו?
אנשים חיים פה הרבה מאוד שנים, ומאוד מאוד מוטמעים בתוך התרבות השוודית, בתוך האוכלוסייה, יש להם עבודות פה, יש להם משפחות פה, יש הרבה מאוד זוגות של שוודי וישראלי, אז אנשים פשוט מרגישים שייכים לכאן.
ולאט לאט הסיר הזה הולך ומתחמם. שיר ישראלי.
זה נכון מאוד שמאז שהתחילו ההפגנות המלחמה, אז יש יותר תחושה של איום ויותר חשש, אבל אני באמת חושבת שאנחנו מתמודדים עם זה בגבורה.
שיר, תודה רבה, שמרו על עצמכם, אחד מאיתנו יגיע אליכם די בקרוב סך הכל.
שמרו למקום לארוחת שבת, כן. להתראות.
תודה רבה לנדב רוזמן שערך, לאביגל בסור, יעל שקד ואורית שולץ שהפיקו, רמי פליקס היה לביצוע טכני.
סף, תודה רבה לך, אני חושב שהרעיון הזה סידר לך ארוחת שבת במלמו.
תודה רבה לקלמן ותודה רבה לשיר.